השקת עושים שיווק בחסות חיסכון טופ, קופת גמל להשקעה מבית מנוע מבטחים.
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום וברוכים הבאים לעושים שיווק. שלום לקובי.
אהלן רם.
ושלום לאורחים שלנו באולפן. שלום שלום. הקלטה מיוחדת של עושים שיווק בהשתתפות אורחים של מועדון המאזינים של עושים היסטוריה. תודה לכם שהצטרפתם אלינו. נשמע אתכם מן הסתם גם בהמשך התוכנית. ואנחנו מתחילים, קובי, על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
היום הולכים לדבר על סרטים.
לא, סרטים זה נושא מעניין לשיווק.
עושים איזשהו, לא, אנחנו נחזור לשיווק מהר מאוד. אנחנו נתחיל בסרט, כי אני חושב שהוא הבסיס שלנו לכל הנושא של הפרק הזה. ומבחינתי הנושא נקרא אינספשן. יש סרט שאני חושב שהוא בן 6 או 7 שנים כבר, של ליאונרדו דיקפריו הכוכב שלו, ובגדול הסרט מדבר על איך מכניסים רעיונות לאנשים ברמת התת מודע. עכשיו, לא ניקח את זה לעולם של המדע הבדיוני, כמו שהסרט, דרך אגב, סתם מי שאוהב את התחום הזה של מתח ומדע בדיוני, לכו תראו את הסרט.
סרט טוב.
אבל באמת, יש שם המון 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 דברים שמבחינתנו הם רלוונטיים גם לעולם שלנו. יותר מזה, מה שיקרה, אנחנו ניתקל בהמון המון המון דוגמאות בתוך הפרק הזה, דוגמאות מהחיים. אנחנו פשוט נראה איך המון דברים עובדים עלינו ברמת התת מודע, בהמון מקומות בחיים. אנחנו אפילו נצא מעולם השיווק באינטרנט, נלך קצת לעולמות של מכירות פייס טו פייס, וגם נדבר גם על דברים שהם מעבר למכירות וכל מיני דברים שאנחנו כולנו סביבם.
אוקיי, אז אנחנו הולכים לדבר, אמרנו, על איך אנחנו שותלים רעיונות במוחם של אנשים, כמו בסרט. על מה צריך לשים לב כשאנחנו מתחילים לדבר על על הקונספט של לשתול במוחו של מישהו רעיון?
אז אנחנו בעצם צריכים להתחיל מהמקום של למה אנחנו צריכים לשתול רעיונות במוח של אנשים. הרי אנחנו לא מנסים להיות פסיכולוגים שלהם, אנחנו לא מנסים להגיע למקום, אנחנו כן רוצים להגיע למקומות שאנחנו משפיעים עליהם, בתוך תהליך הקנייה, בין אם הוא פנים אל פנים, ובין, בטח כשהוא באינטרנט והוא לא מיידי, הוא לא, אנחנו לא עובדים אחד מול השני, כמו שאנחנו יושבים עכשיו ומדברים. וכדי לעשות את זה, כדי להביא בן אדם מהמקום, אתה זוכר בפרקים הקודם דיברנו על תנועה קרה, על אנשים שלא מודעים בכלל, לבעיה, ואיך מעבירים אותם, המקום הזה, בדיוק. אז בעצם במקום הראשון של שלב החימום, אנחנו צריכים לדבר על בוא נשים רעיון, בוא נביא אותו למקום שהוא עדיף, שהוא חשב בעצמו על הבעיה ועל המוצר ועל הפתרון, ואנחנו מגישים לו אותו על מגע של כסף, אבל אם לא, לפחות אנחנו מביאים את זה בשלב אחרי שלב, ואנחנו היום נדבר באמת לעומק על זה. אנחנו באמת, באמת ננסה להביא את הקונה הפוטנציאלי למודעות ורצון, אפילו תשוקה, יש בעולם השיווק מונח שנקרא AIDA, Attention, Interest, Desire. ואקשן, אוקיי, אז השלב של הדיזייר הוא התשוקה, לקנות, עכשיו להוציא את הכרטיס אשראי.
עכשיו אתה רוצה.
בדיוק, עכשיו אני רוצה את זה, איך מביאים אותו לשם, איך הוא עושה את הרכישה.
זה קונספט מאוד מאוד חזק, כי הרבה מהקניות האישיות שלי שהן יותר אימפולסיביות, בוא נגיד ככה, לא כאלה שאני מתכנן אותה מראש, זה נובע ממשהו ששתל בי איזושהי תחושה, לפעמים זה איזה קמפיין קיקסטארטר מעניין שראיתי, ואז כל החברים מסביב, זאת אומרת, זה הקניות הכי אימפולסיביות.
נכון, זה גם הקניות, אם אתה זוכר, אני חושב שזה היה בפרק הקודם, שדיברנו על איך לוקחים מישהו שרכש השנייה משהו ראשון, בדרך כלל המוצר הראשון הוא מוצר, או לא סלידר, או מאוזן ברמת ההכנסות מול ההוצאות שלנו עליו, כבעלי עסקים, איך אנחנו לוקחים אותו למחירת ההמשך, שהיא מחירת הרווח שלנו. וכמו שאמרנו גם בפרק הקודם, איך לוקחים בעצם מישהו שהוא כרגע ביצע הקנייה, והוא במוד הקנייה הזה כבר, נמצא בתוך תהליך הקנייה, איך הוא אימפולסיבי, איך הוא מבצע רכישת המשך מיד, ולכן, כמו שאמרנו גם בפרק הקודם, אורחים מאוד אוהבים אנשים כמוך.
כן, בהחלט. יכול להבין אותם.
כן. עכשיו, שתי עובדות שנורא נורא חשוב לשים אליהם לב. קודם כל, אנשים שונאים שמוכרים להם, אבל מאוד אוהבים לקנות. עכשיו, אולי המשפט הזה, הוא לא הגיוני הרי. אבל באמת, תחשבו על כולנו, כשנכנסים לחנות, אפשר לעזור לך, אפשר יושבים על הראש של הבן אדם, אף אחד לא אוהב שמוכרים לו, אבל הוא נורא בא לקנות. זה המוד, הוא כבר בראש, אני הולך לקנות.
תחושת שליטה מסוימת?
כן, זה קשור לתחושת שליטה, אולי יש אנשים שפחות נהנים, שיושבים להם ומפריעים להם, יכול לבוא מכל מיני כיוונים.
אתה לא רוצה להרגיש כמו פרייר שדחפו לו משהו, אתה רוצה להרגיש כמו מישהו שהחליט החלטת קנייה.
נכון, אז באמת בעצם בתוך התהליך מחירה, כשמתחילים אותו, נורא חשוב לא להיות במקום שאני דוחף לך בפרצוף את המחירה. כי אנשים שונאים שמוכרים להם, הם אוהבים לקנות. אתה אומר, צריך להביא את הבן אדם.
הרעיון צריכה להיות מאוד עדינה ומינורית.
נכון.
לא לפנים שלך.
בדיוק, בדיוק. והרבה מאוד חוטאים במקום הזה. העובדה השנייה שנורא נורא נורא חשוב לשים אליה לב, זה שהתשומת לב של כולנו הולכת ומתקצרת. היה איזה מחקר שקראתי, מ-20 דקות בשנות ה-80, זה היה פחות או יותר תשומת לב שהייתה לנו לכולם, תזכרו, דואר, למי שבגילאים האלה, אוקיי, חלק מהחבר'ה פה בקהל, קצת צעירים מזה, דואר היה פיזי, תוכניות, בלי לקטים של פרסומות, היו 20 דקות, היום זה 10 שניות, אפילו מי שמסתכל על עולם הפרסומות בטלוויזיה ורואה פרסומת, לא את הבלוק פרסומות, אלא פרסומת, תנסו למדוד פרסומות משנות ה-90 או משנות ה-2000 המוקדמות, האורך שלהם ומה האורך היום. סרטונים ביוטיוב הם הרבה יותר קצרים, היום מדברים על תשומת לב של 10 שניות. אחרי 10 שניות אתה מדפדף.
חלק מהקהל שלנו מדפדף בטלפונים בזמן שאנחנו מקליטים את התוכנית.
נכון, נכון. תחשבו על עצמנו, כל כמה שניות אנחנו בודקים את המיילים, או טלפון, או רוצים לראות מה יש, או רואה... התשומת לב הולכת מתקצרת, ולכן גם כשבאים למכור ולשתול את הרעיון, השניות הראשונות הן קריטיות. עברתי אותם בהצלחה, לקחתי את הבן אדם הלאה. לא עברתי אותם, הבאתי את התנועה והשקעתי בה, אפילו שילמתי עליה, אבל לא הלך, שרפתי את הכסף.
אז איך אנחנו גורמים לבן אדם להמשיך הלאה עוד 10 שניות, ועוד 10, איך משאירים אותו איתנו?
פשוט בונים את זה כמו הרבה מאוד, אמרנו, סרטים, מושכים אותו מהסצנה הנוכחית לסצנה הבאה, משאירים את הקטע, חושבים על סוף פרק, בעולם הטלוויזיה והסרטים, איך משאירים את הסצנה האחרונה, כדי שהוא חייב לחכות בדיוק, לפרק הבא. אז זה חייבים לעשות, ואנחנו בעצם נשתול רעיונות בכל פסקה כזו, בכל 10 שניות כאלה, לפעמים זה פסקה, גם דרך אגב בסרטוני מחירה, וידאו מחירה מה שנקרא, עוברים מהעולם הכתוב לוידאו, זה יהיה באותה צורה. אני כל הזמן חייב לשמור את המתבונן, או את הקורא, במתח. ואנחנו נדבר על זה גם קצת בפרקים הבאים, אחד מהסקריפטים, אני חושב שזה יהיה ממש בפרק הבא שנתחיל לדבר על סקריפטים, נקרא Star Story Solution, כלומר כוכב, סיפור ופתרון. ובאמת, הסטורי הוא הלב של העניין פה. אתה מספר סיפור שקושר את השומע, את הקורא, אליך, למוצר שלך, לבעיה שאתה רוצה לפתור לו. וכל הזמן חייבים לייצר את המקטעים הקצרים האלה, ולייצר אותם כך... שיש בהם מתח.
אתה לא יכול לפתוח איזשהו, צריך לעניין אם זה סרטון או משהו כזה, בלי מחשבה על מה אתה הולך לעשות. זה לא רק לפתוח ולדבר. נכון. לפתוח מיקרופון ולדבר.
נכון. עכשיו, בוא נחשוב, מי שקצת נוסע לחול ומכיר את העיתונים בחול, כמו ה-National Enquirer האמריקאי או סן הבריטי, מי שיוצא מהטיוב, נגיד בלונדון, מקבל כזה עיתון ליד, תסתכלו על הכותרות. שיש, הן נורא מפוצצות ודרמטיות, ורוב המקרים הקשר בין הכותרת לבין מה שנמצא...
קליק בייט.
זה קליק בייט. עכשיו, בקליק בייט הוא בעולם הווירטואלי כבר, באינטרנט, בעולם הפיזי, וזה התחיל שם, זה באמת מהעיתונים האלה, הצהובונים למיניהם, שם התחיל הרעיון של לייצר את המתח, זה מתחיל ברמת הכותרת, תת כותרת, הפסקה הראשונה, הפסקה הבאה, וכל הזמן ממשיך ככה. הם חייבים את זה כדי לייצר את המתח הזה. זה דוגמאות שממנו אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו מביאים את העולמות האלה אלינו. עכשיו, זה לא חייב להיות כותרת צהובה, אבל זה חייבת להיות כותרת מושכת. ותחשבו על מיילים שאנשים מקבלים, וכמה מאיתנו יפתחו מייל שהכותרת שלו נורא מעניינת, וכמה איתנו יזרקו את זה וישימו את זה אחר כך.
כן, אנחנו רואים את זה יפה מאוד גם בעולם של הפודקאסטים, פרקים, כותרות מוצלחות, מושכים הרבה יותר האזנות. אין הרבה תלות אל התוכן הרבה פעמים, אלא הכותרת היא הרבה, נכון, יוסה המון יותר.
נכון, נכון. עכשיו, בשביל באמת, אנחנו מדברים על פרק שהוא ברובו על סביב הפסיכולוגיה, בוא נחזור כמה פרקים אחורה, שבו דיברנו על הפרק של הפסיכולוגיה, של בכלל של שכנוע. אני מזכיר לכולם, יש אדם בשם בלר וורן, ספר שהוא כתב שנקרא One Sentence Persuasion, תרגום חופשי לעברית, שכנוע במשפט אחד, ובתרגום חופשי לעברית, ב-27 מילים, הוא מיצא את כל מה שאפשר לדבר בעולם השכנוע, ואני מזמין את כולכם לחזור לפרק, ומי שלא שמע מומלץ מאוד, זה פרק שכולו מדבר על פירוק של המשפט הזה, זה משפט שאומר ככה, אנשים יעשו הכל, למען אלו שמעודדים את החלומות שלהם, מצדיקים את הכישלונות שלהם, מתחברים לפחדים שלהם, מאשרים את החשדות שלהם ועוזרים להם לזרוק אבנים על האויבים שלהם. חמש נקודות שאם נגעת באחת מהם, עדיף ביותר, אבל אם נגעת באחת מהם, אנשים יעשו הכל בשבילך. צריך להתחבר אליהם. עכשיו, זה נכון גם במקום הזה. כשאנחנו מדברים על לשתול רעיון, אתה צריך להתחבר לאחת מהנקודות האלה. וברגע שהתחברתי ונגעתי באחת מהנקודות, שתלתי את הרעיון והמשכתי לנקודה הבאה. גם בה אני צריך לגעת באחת מהנקודות האלה, אני יכול לרכב גם על אותה נקודה כל הסקריפט מחירה שלי. אבל אני חייב כל הזמן להתייחס למקום הזה, משם מתחיל אומנות השכנוע.
משם השתילה של הרעיון מתחילה לגעת באותן הנקודות האלה.
נכון, נכון. צריך להבין שיש שלוש נקודות שתמיד צריך להתייחס אליהם. הראשון, בראש של הקורא או של הפוטנציאל, יש הנחה בסיסית, יש איזו שאלה בסיסית, הוא לא סתם הגיע אליך, הוא חיפש משהו בגוגל, הוא הגיע לאתר כי הוא לחץ על בנר שנראה לו מעניין, יש איזו משהו שהוא ברמת הבסיס כבר נמצא אצלו. גם כשאני מתייחס לתנועה הקרה מאוד, שלא מודעת בכלל, גם אצלה יש, היא עשתה משהו, אותה תנועה עשתה משהו אקטיבי כדי להגיע אליך. ולכן יש משהו שם, בגדול זה כבר שם. הנחה בסיסית, אני שמן מדי, שווה דיאטה. איך אני עושה כסף? לא צריך להסביר את זה אפילו. איך מגינים, מכינים את העוגת שמרים הכי טעימה? המון שאלות בסיסיות של, של, אתה יודע, איך להרכיב את הארון של איקאה? אני חושב שכולנו נתקלנו בזה. מה עושים עם הבורג שנשאר לי ביד? כן. איך לרוץ מהר יותר.
כשאדם מגיע לאתר שלנו, כבר יש לו איזשהו משהו בסיסי שהוא מביא איתו.
נכון.
הוא לא מגיע דף חלק לחלוטין.
לא, ולכן חייבים להתייחס לזה. כבר בשלב הזה חייבים להבין את הקורא או מי שהגיע אלינו לאתר או לעסק הווירטואלי, וליצור את ההזדהות איתו. זאת אומרת, אם אני עסק, לדוגמה, יש לי אתר של מתכונים, אז הכותרת הראשונה כבר צריכה להניח שמי שהגיע אליי רוצה להכין, רוצה להכין את העוגת שמרים הכי טעימה שיש. ולכן הכותרת מראש תתייחס כבר לעניין הזה.
זאת אומרת, בתהליך ההכנה אנחנו צריכים לבוא כבר עם איזושהי תובנה, מה בעצם אנחנו חושבים שהקוראים או המבקרים על הכוחות הפוטנציאליים יודעים.
למה הגיעו אליהם.
זה הדבר שאנחנו חושבים.
נכון. עכשיו, הרבה מאוד בעלי אתרים בנקודה הזו כבר מפספסים, כי כולם שולחים את התנועה לעמוד הראשי של האתר. והעמוד הראשי לא יכול לתת מענה לכל הרעיונות, לכל הנושאים, לכל התחומים שבהם יש משהו. מי שיותר מבין ויודע איך לעשות את זה, מכין עמודי נחיתה. ייעודיים, בעין, לדבר הספציפי שבגללו התנועה הגיעה. זאת אומרת, הדבר הזה הוא ממש ממש משהו ספציפי, שמיועד לתנועה הזו שהגיעה.
אז אם אני לצורך העניין נגריה, ואני מוכר עכשיו ארונות רהיטים, אני אכין דף נחיתה ללקוח שאני חושב שהנקודת ההנחה שלו היא, אני יודע לבנות לבד, תכינו לי רק את הקרשים, נכון, זה יהיה דף נחיתה אחד,
נכון.
ודף נחיתה אחר ללקוח שנקודת ההנחה שלו היא, לא בא לי להתעסק עם זה, תנו כן. לי בבקשה את הארון הכי טוב.
נכון, עכשיו לעשות. זה ארונות, אני יכול באותה מידה להתחיל שכפל את זה, לארונות, למיטות, לספות, למה שאתה רוצה. ברור שאתה צריך עמוד כללי, אתה צריך להציג את עצמך, כל הדברים הכי סטנדרטיים, אבל פרסמת בפייסבוק, כדאי שתביא את הבן אדם לא לעמוד הבית, כדאי שתביא אותו לעמוד הספציפי שאליו זה מיועד. פרסמת בגוגל, או שלחת מייל לרשימת דיווח שלך, אז שלח אותם סתם כאילו, לכו תחפשו, תגיעו לים ואני מקווה שתמצאו אותי. לא, אני בים, בסוכה השלישית מהסוכה של המציל, בצד הימני של המוט.
זה מאוד מתחבר לנושא של משפחי מכירה שדיברנו עליו.
נכון.
שאיפה אתה מכניס את הבן אדם בתהליך לדחם יותר ופחות.
נכון.
סוגרים פה מעגלים.
אז זה נקודה ראשונה. השלב השני שחייבים להתייחס אליו זה שלב ההתגלות. זה סוג של אוריקה כזה שיש לכולם. איך מגלים פתאום את ההערה של המענה לשאלה הבסיסית הזו שמישהו הגיע איתה? איך נותנים תשובה לשאלה הבסיסית הזאת? איך המוצא יכול לפתור את השאלה הזו? השתילת רעיון, שאנחנו מדבר עליה בפרק, מתחילה בהבנה, בהכרה, שיש בעיה או מצב שרוצים לפתור. ושלב ההתגלות כבר מציג את הפתרון כסוג של הערה, באלף, אני היום בענייני דקדוק, הערה משמעותית. דוגמה, אני באחרונה קצת מסתובב באזור הזה, אדם שלא מצליח לשבת ולקרוא טקסטים ארוכים. אותו אדם שלא מצליח לשבת לקרוא טקסטים ארוכים, מתקשה מאוד בללכת ללימודים, ואתה יודע, הולך לעבודות מזדמנות, ואני כאילו ממשיך את הסיפור הזה, ואומר אוקיי, אז כבר בראש אומר אוקיי, אני בעבודות מזדמנות, לא מצליח בחיים, או לא מצליח להשיג תואר, ולכן לא עבודה שהיא יותר מכניסה, או משהו כזה, ויתרתי על האפשרות של לעשות תואר, ופתאום הוא נתקל באיזה מודעה. עכשיו, אני, מהצד של המוכר, מציג סיפור מאוד דומה לו. כבר יצרתי את אחד מהדברים של החמש נקודות הקודמות, אני מודד את החלום שלו, ואני גם מצדיק את הכישלון של הרוכש. כן. כבר אני מחובר אליו.
אלא...
אני המוכר.
כן, זאת אומרת, זה לא אתה שאשם בזה שאתה לא
נכון, חתום, בדיוק.
אלא יש פתרון שיעזור בדיוק. להתגבר עליו.
עכשיו אני כבר ממשיך את הסיפור, אני המוכר. כבר יצרתי את ההזדהות, כבר אמרתי לו, אני כמוך, אין לך מה, ואני המשך את הסיפור, הייתי כמוך, וגם אני לא הצלחתי לשבת ולקרוא, וגם אני עבדתי איזה 10 שנים בעבודות מזדמנות, ופגשתי בן אדם, והוא לימד אותי איזושהי שיטה, וזה הפך לי את החיים, הנה רגע ההתגלות. אבל יותר מזה, אחרי זה המשכתי ושכללתי את השיטה, היום אני כבר בעל תואר שני במשפטים, אני עורך דין מצליח, למדתי איך עושים את זה, עכשיו אני רוצה לשתף גם אתכם. עכשיו זה לא משנה אם אני מוכר קורס, או סתם רוצה לשתף בטיפים, זה לחלוטין לא רלוונטי. לעניין הזה, שמתי את הרעיון, חיברתי את עצמי, את עצמי כמוכר לבן אדם, נוצרה הזדהות, ומפה אני כבר יכול פחות או יותר לעשות הרבה דברים, כי אנשים יעשו הכל למען אלו ש... וכן הלאה וכן הלאה.
אז עם הגיל, דרך אגב, לי גם קשה יותר ויותר לקרוא דברים ארוכים, אני לא יודע. יכול להיות שזה התופעה של הטלפונים הסלולריים.
אני חושב שלכולנו. והדבר השלישי שחייב התייחסות, זה שבסוף צריך לזקק את כל התועלות, כי למוצר יש תועלות מיידיות, אוקיי? ויש לו גם המון תועלות מסביב. בוא, דיברנו, אני כבר לא זוכר באחד הפרקים הקודמים, על נושא הדיאטות, ושמישהו עשה דיאטה, ולא רק שהוא ירד במשקל, ולא רק שהבריאות שלו השתפרה, הוא פתאום מרגיש המון ביטחון עצמי, ומצליח לו בדברים אחרים בחיים, וזה התועלות המשניות. אבל בסוף אתה חייב לזקק את כל התועלות, תועלות הישירות ותועלות המשנה, למשהו אחד, משהו שאיתו, הנה הרעיון נשתל. זה הדבר הכי גדול, הכי משמעותי שיצא לי, אם אני אקח את המוצר הזה, אם אני אקנה אותו, אם אני אשתמש בו.
אם אני ממשיך לעולם הדיאטה, זה משהו בסגנון... תוריד X קילוגרמים בשבע... כן. זה...
לפעמים דרך כאלה. אגב, ראיתי כבר ספקים או מוכרים של תוכניות דיאטה שדווקא הלכו למקום של הביטחון העצמי. זה הדבר האחד, כי כן, להוריד משקל זה, זה, זה אולי האמצעי, אבל מה אתה מנסה בעצם להשיג? בריאות יותר טובה, אתה מנסה להשיג ביטחון עצמי, מראה יותר חטוב, יש... לך למקום, עכשיו דרך אגב, כל השלושה רלוונטיים, ואם אני מוכר דיאטה, אני כנראה אשים שלושה עמודי נחיתה. וכשאני אפרסם, הכותרת הרלוונטית תהיה, רוצה לראות יותר טוב, רוצה לפתח ביטחון עצמי, כנראה פרסומת שנייה, אני אביא את הבן אדם למקום המתאים אצלי בעמוד הנחיתה, ואני אתחן את הנקודה הזו.
רואים את זה, דרך אגב, סטודיו C, שמפרסמים חדרי כושר ומנויים כאלה, הם עושים את זה מאוד יפה, זאת אומרת, התועלת, הם לא אומרים לך, תפתח איקס שרירים, משהו כזה, תהי מוכנה לקיץ.
היום בבוקר שמעתי פרסומת שלהם.
מידה אחת פחות, דברים כאלה...
היום הפרסומת שלהם, תראה איזה יפה מה הם פרסמו. הם מתארים, לקחת שוקולד, לא לקחת שוקולד, לקחת שוקולד, לא לקחת שוקולד, אני נורא רוצה שוקולד, לא רוצה שוקולד. ומשם, תפסיקי להתחבט אם את רוצה או לא רוצה, פעמיים בשבוע תוכלי לעשות מה שאת רוצה. הנה התועלת.
הנה התועלת הזה.
בדיוק, הקטנה. לא כושר, לא חיתוב, לא שום דבר. תוכלי לאכול שוקולד. באמת נורא יפה, ותראו איך זה עובד על כולנו, כל הזמן.
אני כרגע בשלב של אכילת
השוקולד. אחר כך
מגיע הקטע הקשר.
זהו, אני לא בטוח שתגיע לסטודיו C.
במכה אחת אני אעשה את כל האימונים.
זה בעצם המקור, הבסיס, השיטה שכולנו חווים כל הזמן, ואנחנו פשוט לא מרגישים את זה, זה מה שיפה.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק. אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
עכשיו בוא נדבר על כמה נקודות שאני חושב שאיתם אנחנו גם נראה דברים שהם... זה סוג של טכניקות נקרא לזה, אוקיי? א', נורא 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 חשוב, קצר ולעניין. דיברנו על זה קצת בהתחלת הפרק. 10 שניות, תהיו ממוקדים ב10 שניות האלה. מה אתם רוצים להשיג ב10 שניות? אתם כן צריכים לבנות את מה שנקרא הסטורי ליין, לאורך כל הוידאו מחירה או העמוד מחירה. אתם חייבים לבנות את הרצף ההגיוני בין ה10 שניות הראשונות, בין הפסקה הראשונה לפסקה השנייה, לשלישית, הרביעית, שיש שם איזשהו משהו שהוא הגיוני, ובסוף הבן אדם קיבל סיפור חיים שלם, או סיפור הגיוני מלא. אבל כל אחת מהן תהיה קצר, תדבר לעניין, ממוקד מאוד. תחשבו בסגנון של הודעות וואטסאפ. תחשבו בסגנון של ציוצים בטוויטר. עכשיו, אפשר להרחיב את ה-140 תווים האלה לא יודע, ל-500 תווים, אבל זה לא צריך להיות סיפור שלם בפסקה אחת.
אני ראיתי את זה יפה מאוד, כשעשינו אחד מהניסויים באתר האינטרנט של הרשת, זה היה לראות כמה עמוק אנשים גוללים במובייל, בתוך הדף שזה, כי בעמוד של עושים היסטוריה, במובייל הוא נראה שונה מבדסקטופ, ולמטה, למטה, למטה, מסתתרים כל מיני כישורים שאני חשבתי שהם מאוד חשובים, כמו איך מאזינים לפודקאסטים, דברים כאלה. יש מערכות שמאפשרות לך להסתכל כמה אנשים גוללים למטה, וזה הדהים אותי שלתחתית הזו שלא רציתי להגיע, אולי 1% מהגולשים הגיעו. אולי 1%, יכול להיות שאפילו פחות.
ואז אנחנו נדבר קצת בסקריפטים של המחקר.
אז מסר ארוך הוא פשוט מתבזבז כנראה הרבה פעמים.
אתה לא רוצה להגיע שאנשים יגיעו למטה, כי בסוף מה שחשוב כשמישהו קורא, בעיקר שאתה מבצע מחירה, זה ה-call to action, זה הכפתור הזה של תקנה עכשיו, או תוסיף לי לעגלה או משהו כזה.
הרשם לרשימה לתפוצה צריך להיות גם למעלה, לא למטה, למטה.
אפילו בכמה מקומות, ואנחנו נדבר על זה איך בונים עמוד מחירה, או סקריפט של מחירה, או וידאו מחירה. הדבר השני זה שאלות אוטוריות. דיברנו גם על הסגנון הזה קצת בפרקים קודמים. וזה קשור מאוד לשאלה הבסיסית של הבן אדם, והאופי של השאלה הבסיסית של השאלה הרטורית, כי הרי זה מדיום שהוא וירטואלי. אני לא באמת נמצא בחנות, ועומד מולי מוכר, והוא שואל, ואני עונה, וזה לא עובד ככה. אני שם עמוד אינטרנט, ומישהו מתי נשאר נכנס אליו, גם כשאני ישן, וגם כשאני עובד, וגם כשאני אוכל. ולכן האינטראקציה, התחליף הזו לאינטראקציה הזו, חייב להיווצר, ואחת השיטות לייצר את זה, היא פשוט באמצעות שאלות רטוריות. נכון שאתה רוצה לרזות? מה עובר לך עכשיו בראש, רן?
נכון.
ענית לי. כן, כן. זאת אומרת, גם אם לא היינו יושבים עכשיו אחד מול השני, והיית קורא את זה...
ניהלנו שיחה.
בדיוק, ניהלנו שיחה. עכשיו, הסגנון הזה חייב להיווצר שם. אני אקח את זה למשפט אחר שאתה יכול תמיד להכניס. נכון שזה נראה בלתי אפשרי ל... לא משנה עכשיו מה אתה מכניס אחרי הלא. אתה אומר, כן, בטח. ואתה יכול לקחת את זה לה... כמה פעמים כבר השתכנעת ש... וקנית משהו ובסוף זה לא עבד. ואז אני אגיד פה שני דברים. הראשון, שוב התחברתי לקונספירציה, לאחת מחמש הנקודות, וגם ניהלתי את השיחה הזאת. גם מישהו כבר, כן, אומר בראש בטח, קניתי כבר 1,000 תוכניות דיאטה, ואף אחד לא עבדה וכולם עובדים עליי. אבל כבר יצרתי את האינטראקציה וזה כבר...
זאת אומרת, עצם שאלת השאלה שוטלת במוחו של הלקוח את ה... אולי את הפתרון הפוטנציאלי.
נכון,
בלי
נכון.
שבעצם אמרת לו עדיין, מה הפתרון?
מה זה, מה יש שם?
כאילו, מה אתה מוכר לו?
אפשר להכניס את השאלות הרטוריות בכל מקום לאורך הדף מחירה, אפשר להשתמש בהם, לא להציף. זאת אומרת, זה לא אמור להיות סוג של בולטים עם שאלות בסוף, ומה קורה, זה לא מונולוג בתיאטרון. אבל כן צריך לשים את זה, וכן צריך להיות ערניים לעובדה שאתה צריך לייצר את השיחה הזאת. עכשיו, וזה מוליך אותי לשאלה שהיא מובילה אותי לשלב הבא, מכפילי הענות, אני מדגים את זה דרך איזושהי נקודה. ואם הייתי מבטיח לך את כל הכסף חזרה, בלי לשאול שאלות, לא היית מוכן לבדוק את זה? אז שוב, היית עונה לי בראש, כן, מה הסיכון שלי בעצם? אבל מה שבאמת עובד בחלק הזה זה מכפיל הענות. מה זה מכפיל הענות? המטרה של מכפיל הענות זה להגביר את המצב שכבר הבאתי את הבן אדם אליו. עכשיו, יש בגדול שני תחומים של מכפיל הענות. הראשון זה הפחדה. הולך להיגמר תוך 24 שעות, אני מוכר רק את ה-200 הראשונים שיש לי, אני מוכר את זה מבחירה חד פעמית ולא אחזור יותר.
כרטיסים ממפגש המאזינים של עושים היסטוריה עומדים להיגמר.
שזה נכון דרך אגב.
פרופו, לא פספסתי הזדמנות פה, אתה רואה, פלאג חינם לעצמי.
נכון. לא, זה גם נכון, אתה יודע.
לא, אבל שומעים את זה כבר שזה יהיה אחר כך, זה עבוד לנו.
אוקיי, או באזורים של הבטחה, בסדר? כל הכסף חזרה אם לא. סוג של, אל תשלם עד שאתה יורד 10 קילו.
מרגיע אותך כאילו.
בדיוק, אני סוג של מוריד את המקום הזה, ומכיוון שהקונה כבר בשלב הזה נמצא במצב קנייה, תודעתי לפחות, אז מכפילי ההיענות האלה רק דוחקים אותו לבצע את השלב האחרון.
זאת אומרת, פה אנחנו כבר לא כל כך בקטע של שתילת רעיון, כי כבר שתנו
את הרעיון,
אלא מחזקים את הרעיון.
נכון, עכשיו, הנה כמה טכניקות או שיטות שאני בטוח שרובם הגדול מאוד מוכרות למאזינים. פסיכולוגיה הפוכה. עובד על כולנו בהמון הזדמנויות, כולנו אוכלים את זה. אני כל הזמן מנסה לקחת את הדברים שאנחנו מדברים עליהם ולראות אותם בחיים, ולא יודע, נמצא בסיטואציית מכירה. עכשיו, זה לא קורה כשאתה תוך כדי, אבל כשאתה יוצא מהחנות, פתאום אני עושה לעצמי סוג של תחקיר בראש. מה עברתי? בדיוק, מה עברתי? ולא משנה כמה אני, נגיד, מיומן או מכיר חלק מהטכניקות, זה עדיין עובד עליי. הלכנו לקנות מקרר לפני כמה ימים. לא קנינו בסוף, אבל כשאתה עומד מול האיש מחירות, תקשיב, אתה עובר את כל השרשרת, הכל. חוץ מאיומים, הוא השתמש בהכל.
אז גם אולי בגלל זה לא קניתם, רק צריך לחזור את זה.
יכול להיות, אתה יודע, אני לא חשבתי על זה.
אבל כשאתה אומר פסיכולוגיה הפוכה, תן לי, מה זאת אומרת פסיכולוגיה הפוכה?
תראה, דוגמה, המוצר הזה הוא לא לכל אחד. ואם אין לך את מה שנדרש, עדיף שתסגור את העמוד.
ג'יפ, אם אתה... זה לא כל אחד יכול ג'יפ, אתה צריך להיות גבר כזה.
אני חושב שבארץ, דוגמה שקופצת לי לראש, ואני אתן פה קרדיט למישהו שפגשתי היום, אחד הלקוחות שלי בעבודה, שמו טל, והוא נתן לי את הדוגמה של מלכת המדבר. עכשיו, מלכת המדבר זה חברת טיולים, למי שלא יודע. מוצלחה, טובה, יש המון... אבל שימו לב מה הם עושים. יש מיונים.
הם עושים מיונים למי שנוסעות לטיולים?
אנחנו לא מקבלים כל אחת. לא כל מי שנרשם אצלנו ומשלם כסף, יוצא למלכת המדבר.
זה שאתה לקוח אומר שאתה כאילו עברת.
אתה על תנאי. לא, אתה מתחיל להיות בעל תנאי. אני כבר, מה, אני על תנאי? מה פתאום?
זה כאילו סיירת מטכ"ל של הלקוחות, כביכול. לא, זה ממש מחוקה מאוד מצדם.
כן, הם באמת לא נכנסים במקום הזה. דוגמה אחרת לפסיכולוגיה הפוכה, מארצות הברית, חברת ביטוח הריצה קמפיין, שהסלוגן שלו, אני שוב מתרגם בתרגום חופשי לעברית, אתה תהיה בסדר, נקודה, כנראה.
כנראה. אתה לא צריך אותנו, אתה כנראה תהיה בסדר.
הסטטיסטיקה מדברת על זה שאתה כנראה בסדר. עכשיו שוב, מה הם עשו? רגע, מה זה כנראה? מה פתאום כנראה? ואם אני לא בכנראה הזה, אז אני נכנס למקום של... אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות חלק מהגילדה הסגורה הזאת של ה... תיקחו אותי פנימה בבקשה.
גאוני.
יש איזה תת שיטה של פסיכולוגיה הפוכה שהיא התעלמות. זאת אומרת, לא אכפת לי אם תקנו, לא תקנו, לי הוא כבר עזר המוצר, אני כבר יודע לקרוא טקסטים ארוכים, אני כבר עורך דין, בסדר? עזבו אותי. מציע לכם, אתם לא רוצים זה ברם בסדר. זה הדבר הכי אנטי בעולם המחירות לכאורה, ברמה, אתה יודע, הכי ישירה, אבל זה עובד. זה עובד. והרבה פעמים, מה זה הוא לא רוצה? אני אקח את זה ואני אראה. ואתה יודע מה, אם אני מקבל את הכסף חזרה, על אחת כמה וכמה אני אקח את זה.
אולי זה מתחבר לקטע שאמרנו שאנחנו לא אוהבים שמוכרים לנו, אני בדקתי ואני רוצה לקנות. אתה לא מכרת לי.
נכון. אז זה באמת שיטה ויפה לראות אותה בכל מיני הזדמנויות. שוב, אני מזמין את כולם, אנחנו מדברים על זה המון בפרקים. תסתכלו על עצמכם בחיים ותראו כמה פעמים זה קורה לכם. זה פשוט עובד. טכניקה שנייה היא לדבר מסביב לנושא. אף פעם אל תדבר על המוצר עצמו. תלך מסביב. אז אני יכול לקחת את זה דווקא, זה אחד המקומות הראשונים שאמרתי שנלך למקום של לא מחירה. בוא נדבר על עולם הצמחונות. כשאנחנו לצמחונות, אני לא אדבר על למה זה תאכל ירקות ותפסיק לאכול בשר. אני אתן לך את כל המקומות של למה לאכול בשר. לא כיף. אני אסניע לך את הרעיון של לאכול בשר. איך אני אעשה את זה? אני אזרוק את זה סתם ברמה של מסעדה, אני מנסה לשכנע חבר שלי להיות צמחוני. אני אתעטש ואגיד, אוי, זה בטח בגלל פרה משוגעת. עכשיו, הקונוטציה בבן אדם שיושב מולי כבר היא לא נעימה, אתה יודע. ואז הוא חושב, מה, אני עכשיו יזמין את הסטייק הזה? תחשבו, זה עובד. קח את זה כשאתה מזמין אוכל במסעדה, אתה אומר, תקשיב, אני היום לא אזמין, קראתי איזה כתבה שלשום על איך בשר מעובד עובד במסעדות, אני חושב שאני אקח סלט היום.
או מדברים איתך בכלל על הסבל של בעלי החיים.
שזה בכלל, זה אגרסיבי כבר. אבל זה לדבר באמת מסביב.
לא אומרים לך תהיה צמחוני, פשוט אל תזיק לבעלי החיים ככה.
בדיוק, מהסיבות האחרות.
אתה יודע שהדוגמה שלך במציאות לא תחזיק מים.
למה?
כי אתה יודע איך מזהים צמחוני.
נו.
לא צריך לזהות, הוא כבר אומר לך שהוא צמחוני. הם לא כאלה הדינים.
כן, הם בפרצוף אומרים לך את זה. בוא ניקח לדוגמה מעולם המחירות, אתה יודע, סוכני נדלן, מתווכים, שהולכים למכור דירה. הוא יכול לדבר על ארבעה חדרים וכל הדברים, אתה יודע, לדבר על הדירה עצמה, צפונית מזרחית ועם 140 מטר ומה שאתה רוצה, לך מסביב. דבר על גני הילדים שיש באזור. דבר על איכות החיים שיש מהבריזה שבא לשם אחרי הצהריים. אתה קונה בית, והקונה לא מרוצה מגודל החצר, אומר, שמה, החצר גדולה זה תחזוקה, זה מים, זה... חצר כזו היא נפלאה, אתה לא צריך יותר. חצר קטנה היא פחות תחזוקה, אתה לא צריך שלם כל כך הרבה. דבר מסביב. שוב, שוטלים את הרעיונות של, זה טוב לי. אני לא באמת לא צריך יותר.
אני רוצה לחיות שם.
כן, כן, כן. עכשיו, זה לא יכול, אני חושב, הוא חשוב אולי להגיד, זה טכניקות שהם בפני עצמם לא יכולות לעמוד לבד, צריך לשלב אותם, צריך לעשות את זה בחוכמה. אתה לא יכול להידבק רק לטכניקה אחת של פסיכולוגיה הפוכה. תעשה את זה במקומות מתאימים, בדיוק כמו שדמרנו בשאלות הרטוריות. אל תדחוף את הכל בשאלות רטוריות. אבל תשים את זה, תשלב את כל הטכניקות האלה במשהו אחד.
ללקוח מסוים זה יכול להתאים.
נכון.
מישהו שמגיע מכיוון מחשבה אחר, זה פחות יכול להתאים.
העניין הוא שבעולם פיזי זה נורא קל, כי אתה רואה את שפת גוף, בעולם וירטואלי אתה לא באמת יודע מי עומד מולך, ולכן אתה צריך לנסות לייצר מה שנקרא עמוד מחירה או קופי רייטינג, מאוד מאוד חכם. והקופי רייטרים הטובים, באמת יודעים לעשות את זה באומנות. אני חושב שריאנו את ימימה, ודיברנו איתה על איך היא כותבת קופירייטינג, ואני מקווה שהלכתם ולראות, ונרשמת לפחות לרשימות הדיבור שלה, אבל היא השאירה לי את המדריך לכתיבה קריזמטית, שהיא הוציאה, ואני קראתי אותו, והוא באמת מדבר על הנקודות האלה, של איך לשלב נכון, איך להשתמש במילים, כדי לייצר את הדברים האלה. וצריך לעשות את זה באמת ביחד. אנדרסל, אני שוב, בתרגום חופשי, מחירת חסר, לא בטוח שאני מתרגם את זה נכון. והשיטה שמה היא למכור את המוצר היקר יותר, למי שרוצה את הזול.
דווקא בהפוך על הפוך שכזה.
כן, כלומר הגעתי לקנות מחשב, לפטופ, ואני אומר למוכר, תקשיב, הצרכים שלי נורא בסיסיים, גלישה, אופיס, קצת משחקים. והוא מתחיל לשאול אותי שאלות, איזה משחקים ואיזה זה, והוא אומר לי, תשמע, המחשב שרצית בראש, יש לי את המחשב הזול, הוא כנראה הספיק לך, לשנה, שנה וחצי, למשחקים כאלה, תנסה להעלות קצת, יהיה לו כבד, ואולי לא ימשוך. עכשיו, רוב האנשים לא באמת מבינים, שאמרו, קראו, הלכו לחבר, אמרו, אני רוצה מחשב כזה, כזה מאבד, כזה זיכרון, בזה נגמר הידע שלהם. ומוכר של מחשבים מיומן...
הוא שותל בך את הספק הזה באיזושהי צורה?
בדיוק, הוא אומר לך, תשמע, זה יהיה בסדר. אבל בוא אני אראה לך משהו שאני חושב יותר יתאים לצרכים, וגם ימשוך אותך הלאה. וזה מחירת חסר, אני מתחיל ממשהו שאומר, בסדר, מה שאתה רוצה הוא כנראה טוב. או, הנה מקרר ש... רגע, איזה נפח אתם רוצים? תקשיבו, זה מקרר של, לא יודע, 520 ליטר, אתה יודעים, אבל אתם זוג צעיר, אתם קונים מקרר, זה 10 שנים, זה כבר יכול להיות קטן לכם. יש פה מקרר של 600, שכמובן שהוא יקר יותר, יספיק לכם, הוא יהיה איתכם, יחיה איתכם. והשיטה הזו של מחירת חסר, שוב, ואני מזמין את כולם, עובדת כל הזמן.
ופה אתה אפילו לפעמים לא צריך אפילו להגיד שום דבר, אלא מספיק לפעמים שאתה שואל שאלה בסגנון, אז אוקיי, זה המקרר שלכם, ואתם אמרתם שאתם זוג, נכון? לא זוג עם ילד. כי אם הייתם זוג עם ילד, הייתי מציע לכם משהו אולי קצת יותר מתאים. אתם לא כאלה.
הנה ללכת מסביב.
והנה אשתי פה. לא, לא, אנחנו צריכים גם...
הנה שילבת גם את איך ללכת מסביב. לא לדבר על המוצר, אלא מה בכלל הצרכים שלכם כזוג צעיר או עם ילד. וזה באמת בעניין הזה. הטכניקה הבאה היא קצת טריקית, וצריך לדעת מתי להשתמש בה, והיא מוצר פרימיום. זאת אומרת, מראש אתה יכול, אתה צריך לדעת שאתה יכול להבריח המון המון קונים פוטנציאליים, אבל הוא כבר ממקם אותו ברמת השתילת רעיון כמוצר פרימיומי. מוצר יקר שווה בראש של כולנו, מוצר מעולה. וזה לא משנה אם זה נכון או לא, דרך אגב. מוצרי בריאות, יש איזשהו טרנד מאוד חזק של בריאות, כשאתה קונה חטיף אנרגיה, תחשוב אפילו על המילה אנרגיה. לא קראו לו חטיף גרנולה או חטיף קורנפלקס או חטיף בריאות.
מתוק עם הרבה סוכר.
כן. בריאות. יש מאחורי זה את באמת המחשבה שתלו למישהו את הרעיון בראש של בריאות. בריאות על בריאות, אני מוכן לשלם. מה זאת אומרת? זה הבריאות שלי, זה הגוף שלי, זה המנוע שלי. מה, אני לא אשלם הרבה על חטיף אנרגיה?
זה ידוע שכל מוצר שהוא די, את המחיר שלו עולה. זה ידוע.
וזה לא קשור לעלויות שלו, אבל העובדה שהשתמשו במילה חטיף בריאות, שם אותו במקום של מוצר פרימיום, מוצר יקר, ולכן אנשים קישרו בראש, שתלתי בהם את הרעיון, שמוצר, זה מוצר יקר, ומוצר יקר אני אשלם עוד הרבה כסף.
זה באמת פרדוקסלי, כי אתה אומר בעצם אפשרות, אתה ממתג את המחיר יותר גבוה, שתלת עכשיו במוחו של הלקוח את המחשבה שהמוצר הזה הוא טוב.
נכון, נכון. הוא טוב והוא יקר. ואנשים שמתקדמים בתוך תהליך הקנייה, כבר מודעים מראש שזה הולך להיות מוצר יקר. שזה לא יהיה חטיף ב3 שקלים, טעמי, אלא יהיה חטיף ב12 שקל. בסדר? זה כבר... זה כבר שמה, והוא מודע והוא מתקדם, והוא בסוף גם יקנה. וזה נכון דרך אגב על שייקים, ועולם הבריאות מאוד מאוד חזק במקום הזה של מוצרי פרימיום, בגלל המילה הזו בריאות. Okay. טכניקה שהיא קצת בעייתית יותר לעולם הפיזי, השלמת משפטים. כמו קצת שאלות רטוריות, עכשיו אתה צריך להיות איש מחירות מאוד משוגע, אני קורא לזה מהרגע הראשון. אתה כבר בא להכחנות, אני רוצה מקרר, אתה רוצה מקרר. אתה כבר סוג של עושה איתו את המשחק הזה מההתחלה. ואז אתה שואל שאלה ריטורית ואתה משאיר...
אל תגיד לי, אתה רוצה מקרר.
כן. לא, אתה רואה את הבן אדם בא, עומד, מסתכל על האזור של המקררים.
חנות של מקררים, כאילו.
כן, אתה יודע. לא, הגעתי לקנות מזגן קיר. ואתה כבר יכול להתחיל מהמקום הזה להיות המוכר המשוגע, מוכר שהדיאלוג שלו הוא השלמת משפטים. והשלמת משפטים באמת בסגנון של הלא ידוע שבדיאטה שמרזים בה אתה מוציא יותר... זה נכון, קלוריות, התשובה נכונה היא קלוריות, הייתי צריך לשים מולי, כן, שאלון אמריקאי. עכשיו, כשאתה מצרף את זה, שוב, שתלתי את הרעיון אחד של הדיאלוג, מדבר איתי, אני כבר, כן, ברור, הוא מבין אותי, המוכר מבין אותי, זה מה שנשתל בראש של הבן אדם.
זה לא משהו שאתה יכול לעשות אותו באינטרנט.
אי אפשר לעשות אותו באינטרנט, זה מוצרים פיזיים.
כן, זה קשה לראות את זה עובד.
כן, כן, זה לא. אתה יכול, אתה יודע, בעמוד מחירה, אתה מכניס מלל כתוב, אז אתה יכול פתאום פעם אחת להשתמש בטריק הזה, אפילו יותר מזה, תשים בלנק, ותשים ארבעת האופציות נמצאות בתחתית העמוד, רק בשביל לייצר איזושהי אינטראקציה יותר מהצד של הקורא, אבל זה טריק אחד, והוא גימיק, בדיוק, הוא לגמרי גימיקי. עובד, שיטה שישית בעצם, היא שיטה שמדברת על הצגת אלטרנטיבות. שוב, אני לא מדבר איתך על המוצר שאני רוצה למכור לך, אני מתחיל לשתול לך את הרעיון, שזה המוצר שאתה רוצה, אבל דרך אלטרנטיבות. ועל הדרך אני זורק את האלטרנטיבות. אוקיי, בוא נשיך עם דוגמת ה... לא יודע מה, מקרר. מה אתה רוצה? מקרר, יופי. תקשיב, איזה גודל? אפילו בלי להמשיך כמה זוג צעיר וכל זה, אפשר לשלב פה, כמו שאמרנו, כמו בעמוד מחירה טוב, אבל בשביל אתה אומר, תקשיב, יש מהמקררים, תקשיב, ה-I סטנדרט הוא, שוב, בלי לעשות פרסומות, הוא זה. ואחריו יש את הקבוצה הזו, ובסוף יש את הקבוצה הזו, ותשמע, הקבוצה, נגיד, השלישית, זה מקררים מצוינים, אבל האחריות עליהם היא לא כל כך גדולה, וגם לפעמים אני שומע על בעיות, לפעמים לקוחות באים ומתלוננים, הוצאתי אותם, וליצגתי אלטרנטיבה.
כאילו האפשרות של הבחירה עדיין נמצאת בידיו של הלקוח כל הזמן.
נכון.
הוא כאילו במושכות.
נכון. אבל הראתי לך, אבל אני לאט לאט, אז אני הולך לקבוצה השנייה. בסוף אני נשאר עם הקבוצה הראשונה המיידית, ואותה אני מנסה למכור. אבל שתלתי את הרעיון במוח של הקונה, לא אמרתי לו, לך לקבוצה הזו, אלה המקררים הכי טובים, הם עולים גם יחס תועלת ועלות הכי טוב, והם ממשכו הכי הרבה זמן. לא אמרתי את זה ישיר, הלכתי מסביב, שמתי אלטרנטיבות, וכל פעם סילקתי אחת מהדרך.
מתחבר לי מאוד למשהו שקראתי בספר של דן אריאלי, שהוא כלכלן התנהגותי מאוד מפורסם.
רציונלי ולא במקרה, אני חושב.
נכון, רציונלי ולא במקרה, שמתאר פה את הנושא של...
לא רציונלי ולא
במקרה. לא רציונלי ולא במקרה. הוא מתאר את קביעת מדרגות המחירים האופטימלית, ועדיין ממש בנושא ששתילת הרעיון, הוא אומר מחקרית שהוא הצליח להראות במחקרים שלו, אתה שם מוצר ברמת מחיר בעיניים, מוצר שהוא קצת יותר זול ומוצר שהוא הרבה יותר יקר, אוטומטית אנשים נמשכים למוצר בעיניים, זאת אומרת, נכון. זאת תהיה החלטת הקנייה של רוב האנשים.
נכון.
הצגת להם את האפשרויות, רובם ימשכו למוצר הבעיניים, אתה בונה נכון את הרמות מחירים.
כן.
אז מאוד דומה להצגת אלטרנטיבות, אתה נותן להם אלטרנטיבות, אבל אתה יודע בסוף הם הולכים לקנות.
אתה מכוון אותם למקום שאתה רוצה שיקנו. גם דרך אגב, בשיטה הזאת, אתה לא חייב ללכת למקררים שהם איי-אנד. אתה יכול לעצור בקבוצה השנייה, וזה בסדר. אתה אומר, תשמע, זה, אבל אתה תוקע תג מחיר כזה גדול, גבוה.
ה-high-end לפעמים נמצא שם, בעיקר בשביל שיקנו את המוצר האמיתי, שהוא כנראה מה שאתה רוצה למכור בתחת.
ומי שכבר קנה מה-high-end, זה בסדר, עשית עליו רווח יפה. זה מעולה.
נכון. מעולה, קובי, אני חושב שזה הפרק מאוד עמוס בהמון המון המון תובנות, אז מכיוון שזה פרק לייב, אני אתן לקהל שלנו בעצם זמנות קצת להקה את המומחה, כמו שאומרים.
רק בעדינות, בבקשה.
ברחמים, ברחמים. אז אורי, נכון? שאל את שאלתך.
טוב, לא הכנו את זה קודם, אז לא, פשוט אני משתף
במשהו. זה בלייב.
משהו שמאוד קפץ לי באמצע הפרק, אז חשבתי לשתף, כי באמצע קובי דיבר על פסיכולוגיה הפוכה. אז קפץ לי, אני יכול לתת לך מקור מאוד עתיק לפסיכולוגיה הפוכה. מתחבר אולי לעושים תנך, שהחטא הגדול שעם ישראל במדבר, זה היה החטא המרגלים בספר במדבר. ואז שואלים שם, מה רוצים מהם? הרי משה הציע להם, כתוב שלח לך אנשים, הם לקחו את מה שמשה הציע להם. זה שאלה שהפרשנים שם שואלים, רש"י אני חושב, ואז מה עונה? משה עשה שם מחירה של פסיכולוגיה הפוכה, כאילו עכשיו זה התחבר לי.
זאת אומרת, כבר אז השתמשו בזה.
כן, הוא אומר להם, הוא צריך להכניס אותם לארץ ישראל. והוא אומר להם, מה, תבדקו, מה הבעיה, תבדקו. עכשיו, הוא לא באמת רצה שהם יבדקו, זה היה, תראו כמה אני לא מפחד
מהבדיקות אחרת. הוא עשה למחירה של ארץ ישראל.
למעשה בדיוק, כבר זה היה סגור, הוא רק רצה שירגישו טוב עם עצמם.
כן, אתם רוצים, תבדקו, קחו למוסך, קחו זה, המוצר שאתם מקבלים פה הוא ארץ זבת חלב ודבש. והם לקחו, הם היו יהודים כנראה, כאילו, עם ישראל היה אותו דבר, זה ממש קפצתי ככה.
וחשבתי שזה הומצא ב-20 שנים
האחרונות. אין טריק.
לא, אין טריק שכבר לא עברו עליו.
מי אמר את זה? קוהלת, אני חושב? אין חדש תחת השמש?
בדיוק.
נכון?
זה עבד כבר אז, כן, יפה.
מעולה, אוי, זה יפה, דומה ויפייה. אז הנה יש לנו אפילו עוד שאלה אחת, אלן שקד.
אלן.
שדרך אגב, אחראי לאחד מהמאזינים של עושים היסטוריה, אולי זוכרים, כי בעצם אחד מהגימיקים שהשמעתי באחד הפרקים האחרונים, זה הייתה את הגרסה שלך לפתיח של עושים היסטוריה, שאתה ממש מגניבה.
תודה רבה.
המלצתי עליו למאזינים. אז כן, ספר לנו מה אתה חושב.
זהו, האמת שדיברת על צמחונות, ועל זה שכאילו צריך במקום לעודד את למה להיות צמחוני, להסביר למה לא לאכול בשר. אוי. אני רואה שאצל המון אנשים זה דווקא מעורר אנטיגוניזם. כאילו אומרים, כמו שכולם אומרים על צמחונים, הם יגידו לך כבר שתפסיק לאכול בשר, וזה כאילו דווקא מקבל את המטרה ההפוכה. גילוי נאות, אני צמחוני בעצמי, ובגלל זה אני נורא מזדהה עם זה.
אז אני אומר,
זה
מוכיח את מה שאמרתי מקודם, שצמחוני יגיד
שישר יגיד שצמחוני. אז זה נכון מה שאתה אומר, ולכן צריך לבחור טוב טוב איפה לעשות את זה. במקרה של צמחונים, כמו שאתה בטח מכיר, זה סוג של אמונה מאוד עמוקה ופנימית, ולכן אתה תורח גם להגיד את זה. אבל בעולמות, הדוגמה שהשתמשנו בה באותה מידה הייתה דירה. ללכת מסביב, לרמוז למקום שבו אתה רוצה להגיע אליו, בלי לדבר על העניין עצמו.
כלומר, אפשר גם להגיד, אל תקנה את זה, כי זה לא טוב. אז הנה, זה מה שנשאר לך.
סוג של, כן, צריך, זה גם דומה לתפסול אלטרנטיבות. בסוף הכל מסתובב באותו מקום. כל הטכניקות, דרך אגב, מסתובבות באותו מקום. אם תדבר על המוצר ישירות, אז אנשים יחשבו שאתה מנסה למכור להם. אם תדבר מסביב, ותביא אותם למקום שהם אומרים, טוב, הבנתי, נתנו לי את כל האינפורמציה, וכרגע לא משנה אם זה פסיכולוגיה הפוכה, הלכתי מסביב, פסלתי אלטרנטיבות, באמת לא רלוונטי, הוא יהיה כבר במקום שמה שנשאר לו, זה בערך הברירה היחידה, וזה לקנות.
בדרך אגב, אני לא חושב שאפילו, אם אנחנו ממשיכים את הדוגמה של צמחונות, אני, למרות שכאילו יש, שאנחנו צוחקים, ותמיד כאילו, שצמחונים הם כאילו, מדברים על זה, זה עובד. זאת אומרת, העובדה היא, שיש יותר צמחונים כל הזמן.
זה גם גורם לבן אדם שהוא לא צמחוני, קרניבורים אמיתיים, 10 שניות של מחשבה.
כן, כן. אז
למרות שהם אומרים לא, ואני אחד מאלה, בסדר.
אז זה בהחלט, בהחלט עובד. אז הנה, יש לנו אפילו עוד שאלה, והפעם מדני המנכ״ל שלנו, דני תימור.
כן, אני רציתי לשאול לגבי השימוש בדפי נחיתה בטסטימוניאלס, בין אם בסרטונים או במין תמונה כזאת של מישהו עם ציטוט באנגלית או בעברית, לא משנה.
הטסטימוניאלס נכנסים לחלק האחרון בדרך כלל, וזה חיזוק ההחלטה כבר. כלומר, דיברנו על מכפילי הענות שהמטרה המרכזית שלהם היא לזרז את ההחלטה, הטסטימוניאל זה חיזוק ההחלטה. זאת אומרת, כן, הנה יש כמה אנשים שכבר עשו את זה. עכשיו, איפה שמים אותם, איפה משתמשים בהם, באיזה פורמט משתמשים בהם, יש המון שיטות, אנחנו נדבר על זה בסקריפטים, או שנדבר על ממש פרק מיוחד על איך בונים עמודי נחיתה, נכון? אבל חובה להשתמש בהם, למרות שאנשים מתייחסים להם כאל צינים, ולמרות שאתה יכול במרכאות או שלא במרכאות לקנות טסטימוניאלס, זה עדיין אלמנט פסיכולוגי שעובד, נקודה.
כן, אני למשל באתר, בספרים שלי, שאני שם אותם באתר למחירה, אני מיד, כל אחד מהספרים למטה, אני רושם את מה בעצם כותבים הקוראים.
הריוויוז, בדיוק.
הריוויוז שכתבו.
אתה הולך לקנות באמזון ספר, אתה הולך לריוויוז, מה אחרים אומרים? כמה כוכבים הוא מקבל?
מעניינים אפשר להשתמש בטסטימוניאל גם בתור איזשהו רעיון, זאת אומרת, אני מניח שאפשר להשתמש בטסטימוניאל גם בשביל לשתול רעיונות מסוימים, אם אתה עושה אותם קצת יותר צינים.
או אם אתה מזמין אותם.
זאת אומרת, כן, זאת אומרת, זה לא טסטימוניאל שכאילו הגיע יש מאין, אבל סיפור כמו, למשל, דיברנו על סטודיו סי כדוגמה, טסטימוניאל שמספר, עדיין לא הרד סייל, אלא רק מספר סיפורה של האישה שהלכה וזה וזה וזה, ועכשיו היא מרגישה הרבה יותר טוב, עדיין לא מכרתי, אלא
נכון, אפשר להשתמש
בו. אולי להשתמש, למרות שזה קצת מחירה ארוכה מאוד יחסית, לא יודע, המסר מסתתר קצת מאחורי זה.
אם אפשר כבר לעשות פלאג לעצמנו, אז יש פה פלאג ללקוח שלנו, להיות פה, שלמעשה לוקח טסטימוניאלס שנכתבים באתרים על מוצר מסוים, ויוצר מזה למעשה מערכת של חלק מהקונטנט מרקטינג של חברות. וזה הזמן לקרוא להיות פה לקנות עוד חבילת פרסום.
דרך אגב, יש אתר שלם, עדיין אני חושב שפעיל, אבל אני חושב שהוא כבר שייך לאיזה אתר מסחרי, שנקרא לא opinions.com, אלא e-pinions.com, וזה כל מה שהוא עושה. כנסו אליו, דרך אגב, אתם יכולים להקליב לו כמעט כל מוצר שאתם רוצים לקנות באמזון.
ויש opinions על כל דבר.
ויש opinions על כל דבר, כן.
אז תודה רבה לך, קובי.
תודה רבה.
תודה רבה לאורחים שלנו באולפן, תודה לכם המאזינים שזנתם. בואו נקשיב ככה לקראת הסוף לפינתו של אמיר לוי, איש השיווק, שבכל פרק מביא לנו איזשהו טיפ או טכניקה שעוזרים לנו, ונחזור מיד לאחר הפינה הזו.
יצירת תמונות שיווקיות במהירות ובזול. מדריך מקוצר ליצירת בנרים שיווקיים. שלום, כאן אמיר לוי, מומחה לשיווק דיגיטלי ויזם, והיום נלמד כיצד ליצור עיצובים גרפיים לעסק שלך בחינם. יצירת בנרים, הזמנות מעוצבות, תמונות לבלוג ורקעים ברשתות חברתיות, הינם כלי חשוב לכל בעל עסק ויזם. אך ההפקה שלהם יקרה, והיא מצריכה עבודה עם גרפיקאים וכרוכה בהוצאות כספיות לא קטנות. הכנת גרפיקה שיווקית באופן עצמאי מאפשרת לכם להוציא במהירות ובזול תמונות שישמשו אתכם ככלי שיווקי מחירתי לעסק שלכם. והיום אלמד אתכם כיצד ליצור בנר מעוצב לכל מטרה, אפילו ליום הולדת, בעזרת כלי חינמי הקיים ברשת. הכלי נקרא Canva ומעיתים אותו באנגלית C-A-N-V-A. והנה השלבים ליצירת עיצובים שיווקיים לעסק. ייכנסו לאתר של Canva. וצרו מנוי, אין צורך בתשלום. בחרו את התמונה. Canva תציג לכם סוגי תמונות בגדלים שונים. ידוע שלכל מדיה יש תמונות בגדלים שונים. פוסטר, פרסום בפייסבוק, רקע לדף יוטיוב או בנר לאתר. חפשו את המדיה הרצויה. לדוגמה, בנר לדף עסקי בפייסבוק. ותקבלו את הגודל המתאים לו. ניתן לבחור גם גודל מתואם אישית. יופי. הגיע הזמן להיות יצירתיים, שלא לומר פרודוקטיביים. ישנם כמה סוגי עיצובים. נתמקד בשניים. סוג אחד, תמונה בשילוב עם מסר. ניתן להעלות תמונות מהמחשב לקנווה, ולשלב אותם עם מסר רצוי או קריאה לפעולה. תמונות אפשר לקנות ברשת, או לבחור תמונות חינמיות. אם בחרת תמונות ללא תשלום, ודאו שהן ללא זכויות יוצרים. לגוגל יש אפשרות להציג לכם רק תמונות, ללא תשלום וללא זכויות יוצרים. חשוב לבחור תמונות ברזולוציה גבוהה. למי שלא מבין, הרזולוציה נקבעת על ידי כמות הפיקסלים. ברוב המקרים, תמונות בגודל של 900 פיקסלים על 900 פיקסלים יעשו את העבודה. במידה ולא תרצו לעבוד עם תמונות, ניתן להשתמש במגוון רחב של תמונות ורקעים הנמצאים בתוך המאגר של קנווה. קנווה נותנת לכם אלמנטים גרפיים חינמיים לצד אלמנטים גרפיים בתשלום. ברוב האלמנטים אתם יכולים לשנות את הצבע והשקיפות וליצור מהם בנר מדהים. סיימתם? מעולה. עכשיו תוכלו לשכפל את התמונה ולשנות אותה או פשוט להוריד למחשב. התוכנה נמצאת על הענן וזוכרת את כל העיצובים שעשיתם עד עכשיו. כך תוכלו להיכנס אליהם מכל מחשב. לעומת זאת, לקנווה יש חיסרון. היא מותאמת לאנגלית. יש לנו רק שני פונטים בעברית, ולפעמים הטקסט יוצא מחוץ לתחום. אני ממליץ להסתכל על התוצאה המוגמרת אחרי ההורדה למחשב. למי שרוצה בכל זאת להשתמש במעצב, אבל לא יודע כיצד, יש דרך זולה ויעילה לעשות את זה. ניתן לפנות לאתר של fiverr.com. זהו סטארט-אפ ישראלי מצליח, הנותן פלטפורמה לפרילנסרים כמעט מכל סוג. תוכלו לקנות בנר בעלות של 20 עד 40 שח. חפשו נותני שירותים שעובדים בשפה העברית. זהו, עד כאן. קישורים ודוגמאות לעבודות עם קנווה ניתן למצוא בדף של הפודקאסט. תמשיכו לשווק, יעיל וחכם, כאן, אמיר לוי, להתראות בפודקאסט הבא.
אז בזאת אנחנו נפרדים. אני מזכיר לכם המאזינים שאתר הבית שלנו זה ranlevi.com, שם תמצאו את כל פרקי העבר של עושים שיווק ושל שאר הפודקאסטים ברשת. יש לנו את האפליקציה שלנו באנדרואיד, אפליקציית עושים היסטוריה, אנחנו נמצאים גם בכל אייפון כמובן. דף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה, אתם מוזמנים לרשם, מקבל עדכון לכל פרק. יש לנו רשימת תפוצה בדואר אלקטרוני, שוב עדכונים על כל פרק שיוצא, ויש לנו גם קבוצה בלינקדין. אז אם זה הפן שלכם, זה שיווק ולשמוע דעות מאנשים אחרים, גם כאן אתם מוזמנים. אז תודה רבה לך שהזנתם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
עושים שיווק עם קובי גור.